October 18, Peru Vu, Rosh Hashiva of the week, Chabur.
In the mitzvah, the first one in the Torah, is the mitzvah of Kiryah and Rivyah. Today, נדון בשאלות שמתרחשות לנו יום יום בענייני פריה ורביה. קודם כל נדון בשאלה הפשוטה, מה החיוב של פריה ורביה? זה כתוב בתורה, פורבו מילאו את הארץ, כותב הרמב״ם, נקרא כמה סעיפים מהרמב״ם, שהאיש מצווה על פריה ורביה ולא האישה. וממתי האיש נתחייב במצווה זו? מבין 17. כיוון שעברו 20 שנה ולא נסע, הרי זה עובר ומבטל מצוות עשה. ואם היה עוסק בתורה ותרוד בה, והיה מתיירא ונישא אישה, כדי שלא יתרע במזונות ויבטל מן התורה, הרי זה מותר להתאחר. שהעוסק במצווה, פטור מן המצווה. וכל שכן בתלמוד תורה. מי שחשקה נפשו בתורה תמיד, ושגע בה כבן עזאי, ונדבק בה כל ימה, ולא נסע אישה, אין בידו עוון. והוא שלא יהיה עצרו מתגבר עליו. כן, לנו יש לנו כאן בהרמב״ם, שמצוות פריה ורביה זה בגיל 17. כך אם 18 לתקופה אומרים מה שמתחיל 17 גמר אותו, מתחיל 18 מתחיל החיוב. יש אומרים שהמצווה היא מגיל 13 והחיוב מגיל 18. זאת אומרת מאז הוא יכול לקיים, כמו ששמעתי שהיו אדמו"רים כמו רב נחמן מברסלב שהתחתן בגיל 13-14, הרבה אדמו"רים. זאת אומרת אינה חינמי, יש בגמרא יותר מזה, שיטת ראשי שאפילו להקדים לפני זה, ועל זה הרמב״ם אומר שזה נקרא זנות. לפני 13 זה כבר זנות. אבל ראשי והתוספות הבינו את הגמרא, שכתוב בגמרא שהמשיא את בניו סמוך לפרקן, זה גמרא במסכת יבמות סמך ג', מה זה סמוך לפרקן? קודם 13. אבל הרמב״ם מבין לא, אחר 13. יש לנו מחלוקת עד כדי כך קיצונית, אם קודם 13 זה דבר טוב או לא. רש"י והתוספות אומרים כן, זה דבר טוב, גיל 12 תשיא לו אישה. הרמב״ם אומר זה זנות, מה זה ילד קטן כזה? תביא אותו אחרי בר מצווה. אבל החיוב כבר בגיל 17, כך כותב הרמב״ם, והמצווה הגדולה הזאת, הוא כותב שאם אדם, כמו שאתם עוסקים בתורה, הוא מביא כאן עוד כולה, שאם הוא כמו בן עזאי, שהוא עוסק ביומם ולילה, הוא פטור. אין בידו עוון, הוא לא אומר פטור. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בן עזאי היה פטור מלהניח תפילין? לא. בן עזאי היה פטור ממזוזה? לא. בן עזאי היה פטור מתפילה? לא. מה פתאום המצווה הזאת אומרים שהוא פטור? מתיירא. הרי זה אין בידו עוון. למה אין בידו עוון? למה בשאר כל מצוות עשה יש בידו עוון? פתאום אין בידו עוון. למה? זה מצווה כמו כל המצוות. יש ירושלמי במסכת שבת שהוא שואל שאלה גדולה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, לא היה קורא קריאת שמע. זה לא כמו הבבלי. הבבלי אומר שהוא לא היה מתפלל, אבל היה קורא קריאת שמע. הירושלמי יותר קיצוני. אומר רבי שמעון בר יוחאי, לא היה קורא קריאת שמע, לא היה מתפלל, לא קורא קריאת שמע. מקשה הירושלמי, זה מובא בכמה מקומות הקושייה, וכי רבי שמעון בר יוחאי לא היה עושה סוכה, לא היה מקיים מצוות עשה, מה הדבר הזה? לא היה קורא קריאת שמע שהוא עוסק בתורה, אז לא היה עושה סוכה או לא היה עושה סוכה? רבי שמעון עשה סוכה או לא? הניח תפילין? עשה תקע בשופר? למה במצווה הזאת הוא פטור משמע ישראל? יש מישהו מכם שיכול לתת לי תשובה? אומר הירושלמי דבר נפלא, שכיוון ששמע ישראל זה גם כן דרך לימוד, זה שינון. אז הוא העדיף את השינון של המשניות והגמרות, ולא את השינון של שמע ישראל. יש ראיה גם גמרא במנחות, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם אדם קרא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים והגית בו יומם ולילה. אחד האמוראים אומר, אל תגיד לי עמי ארצות. אין דבר כזה, יהיה טוב ובוא, כולם קוראים, להפך, תגיד להם. אפילו תראו כמה הערך של התורה. אפילו קראת פסוק כזה קטן, קיימת מצוות והגית בו יומם ולילה, אם תשב כל לילה ללמוד כמה שעות, שכרך גדול מאוד. אבל תענו לי תשובה על כאן, בן עזאי לא עסק בפריה וריביה. למה? היה לומד תורה. אז בן עזאי קיים סוכה או לא? קיים. תפילין קיים, לולב קיים, שופר קיים. למה את המצווה הזאת הוא לא קיים? מה זה עוסק בתורה? איך הגמרא אומרת? ללמוד כדי לעשות. למה לומדים תורה? כדי לקיים. מה זה אין בידו אבון? ושימו לב, הרמב״ם לא אמר שהוא פטור. אמר גדר, אין בידו אבון. יש למישהו להגיד סברה בדבר? מה פתאום במצווה הזאת? בבקשה, הרב.
הוא לא, הוא בן עזאי, אבל כשאומרים שהוא לא היה יכול להביא את עצמו
לידי... תראה, אם לא כתוב שהוא היה אנוס, כתוב שבן עזאי אין בידו אבון, כך אומר הרמב״ם. זאת אומרת שהוא לא עושה איסור. אני אגיד לכם מה שאני חושב, אם אתם תסכימו לזה. מהו הרעיון של התורה? פרו ורבו מילאו את הארץ וכיבשוה. מהו? לא תוהו ברעה, לשבת יצרה, נכון? יש ברוך הוא לא ברא את העולם שיחרב. תארו לכם שכל האנשים לא יביאו בנים, לא יהיו ילדים. חס ושלום, לא יהיה עם ישראל. כן, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא תוהו ברעה לשבת, שיביאו ילדים, שהילדים ילמדו תורה ויקיימו מצוות. אם לא, בשביל מה צריך ילדים? אם להביא ילדים כמו הקושים שגוזלים וגונבים ורוצחים ואונסים, בשביל מה צריך ילדים כאלה? יותר טוב שלא יבואו, פחות צרות לעולם. יש רמב״ם יפה שאומר, במורה נבוכים, שהאדם הראשון, אנחנו עוסקים עכשיו בפרשה, זאת אומרת שהאדם הראשון הביא... היה מוריד הצ'ט, ביולד בדמותו כצלמו. אז הגמרא אומרת, מה זה כדמותו כצלמו? הגמרא אומרת, סנהדרין שהיה מוליד שדין ורוחים ולילין. ככה הגמרא אומרת. אז אומר הרמב״ם, אתם לא הבנתם את הגמרא, מה זה שדין ורוחים ולילין? זה אנשים רעים, כמו הקושים שגונבים וגוזלים ורומסים וחוטפים ואונסים. אז זה הכוונה, הוא אומר. לא הכוונה שיש שדים ויש רוחות, הוא לא היה כל כך מאמין ברוחות ובשדים. אז מה זה שדים ורוחים? אנשים רעים. מתי הוליד ילד טוב? זה כבר ילד טוב. נחזור לענייננו, תנו לי את התשובה כאן, אז אני אסביר לכם את זה. מכיוון שהתפקיד של העולם לבנות אותו, יש בונה אותו בילדים. ילדים טובים, הולכים לישיבה ולומדים, מקיימים מצוות. יש בונה אותו בתלמידים. יש בונה אותו בלימוד תורה, שגם העולם לא מתקיים בלי לימוד תורה. כמו שכתוב, אם לא בריתי, חוקות שמיים ואז לא שמתי. אם לא ילמדו בתורה, אין עולם. אומרים שרב חיים מוולוג'ין, תמיד היה במוצאי שבת לא הולך לאכול. ביום כיפור, במוצאי כיפור, סליחה, במוצאי כיפור לא היה הולך לאכול. שאלו אותו התלמידים, כולנו רצים לאכול כיפור, היית רעב. הוא אומר, רגע, אם לא, הייתי יומם ולילה, חוקות שמיים לא שמתי, נכון? אם לא יהיה תורה, לא יהיה עולם. עכשיו כולם אוכלים, הוא אומר, מה יהיה עם הישיבה שלי, שהיא בונה עולם? אז אני יושב עכשיו, בשעה שכולם עסוקים באכילה ושתייה, אני עכשיו יושב ולומד. שזה גם כן קיום העולם. עכשיו נוכל להבין את בן עזאי. בן עזאי אומר, תראו, אני אדם שמקיים את העולם בצורה אחרת. אתם מקיימים את העולם שמביאים ילדים. אני מקיים את העולם שאני מביא תלמידים, שאני מרביץ תורה, שאני לומד תורה. זה גם כן סוג של קיום עולם, כך הוא הבין. לכן הרמב״ם דייק בלשונו ולא כתב שזה מותר. אין בידו עוון. זאת אומרת, כמו אחד התלמידים אולי רצה להסביר את זה כאן, שזה אולי גדר של אונס. הוא לא יכל בלי התורה. אז ממילא אין בידו עוון, זה לא גדר שהוא חוטא. למה? הוא אנוס. הוא מבין שהוא מקיים את העולם. הוא מבין שאני עכשיו, בלעדיי העולם לא יהיה קיים כמו שצריך. לכן הוא היה מקיים את העולם בצורה. ולכן הרבי מלובביץ' והרבנים האדמו"רים האחרים, החזון איש, לא היה להם ילדים. אבל בלי ספק שהם קיימו את פריה ורבייה בתורה. הפיצו תלמידים, העמידו דורות של יראי שמיים, חינכו דור, השפיעו על דור. אז יש מקיימים את זה בילדים. יש מקיימים את זה בתורה, וככה נהגו הרבה מגדולי ישראל. פעם שאלתי מישהו, איך לגדולי ישראל כאלה לא התגרשו? הלא לפי הדין, אז זה מצווה שאדם צריך להתגרש. אמרו, לא, הם קיימים את העולם בצורה אחרת, בלימוד התורה ובתלמידים. עכשיו נמשיך בשאלה חשובה. בואו נדון עכשיו בשאלה החשובה. יש היום בעיה שישנם הרבה מאוד אנשים, מאות ואלפים, יהודים, שיש להם את הבעיה הזאת של פוריות. של פוריות. והרופא בא ואומר לילד, שמע, להביא ילדים, זרע לא טוב. הרופא אומר לבחור, שמע, בוא אליי ואני רוצה לבדוק כדי לעזור לך. אז אומר הפציינט, האדם שואל את הרופא, איך אתה תעזור לי בדיוק? אומר, אתה צריך לתת לי מהזרע שלך ואני אבדוק אם אתה ראוי או לא. זו שאלה ראשונה. יש לנו איסור הוצאת זרע לבטלה. שאלה שנייה, הרופא אומר, תראה, אתה, הזרע שלך הוא לא כל כך טוב, אבל אני יכול לסדר את זה, שאני אכניס את הזרע במזרק, ואני אזריק את זה לאשתך בצורה כזאת, שהזרע יקלוט. שאלה שנייה. שאלה שלישית, ישנם אנשים שהם יכולים להביא את הילדים מנשותיהם דווקא ביום השביעי, שהיא בתומעה. שבעה ימים תהיה בנידתה. והרופא אומר, תשמע, אתה יכול להביא את זה רק ביום השביעי. יום השמיני אפילו. אז האם מותר לאדם לתת זרע, ועל ידי זה שהרופא מזריק את הזרע למאה, ולא על ידי בכלל ביאה, האם זה נחשב כבנו? דנו בזה הרבה הפוסקים, ואחד מהפוסקים שדן בזה זה המשנה למלך. אני אקרא לכם את הקטע של המשנה למלך, וכך הוא כותב. שאלו את בן זומה, יש לכם את הגמרא במסכת סוטה, שאלו את בן זומה, בתולה שאיב רמה הוא לכהן גדול. אני לא חושב שהבאתי את הגמרא הזאת, רק קטע קטן ממסכת סוטה. אז אני אקרא לכם את הגמרא. בתולה שאיב רמה, בדף י' ד' עמוד ב', בסוף העמוד, בתולה שאיב רמה הוא לכהן גדול. מחיישנה לדשמואל, אמר לה, הוא דשמואל השכיחה, וחיישנה שמה באמבטי איברה. עכשיו יש לנו כלל, שכהן גדול חייב לשאת בתולה, אז היא בתולה, והוא אישה בבתולה, היא כך, היא בתולה. אבל היא מעוברת עכשיו. אז מה, היה כאן ביאה או לא? יכול להיות שהייתה כאן ביאה, כמו שמואל, שהיה יכול להשאיר את האישה בתולה. או שהילד שלה נולד על ידי שנתעברה באמבטי. מה זה באמבטי? שהתרחצה ככה, הוא מביא איזה סיפור כזה, אני לא יודע מבחינה היסטורית כמה שזה נכון. אבל הוא מביא סיפור מהפוסקים, הנה כאן אני קורא לכם את זה, ליקוטי מעריל, כתוב בליקוטי מעריל, שבן סירה היה בנו של ירמיה, שרחץ באמבטי. הוא אומר שבן סירה, מה זה בן סירה? בגימטריה בן ירמיה, בן סירה, סירה זה ירמיה, אותו מספר, ויש אומרים שאפילו ביתו, ביתו הלכה והתרחצה באותו מקום שהוא התרחץ, והיה טיפת זרע של ירמיה, ונולד בן סירה. ובן סירה מעולם לא היה פסול, הוא נקרא בן ירמיה. אז זאת אומרת שהכירו כבר בזמן התלמוד, במסכת חגיגה, הכירו בעובדה שלא צריך ביאה להביא ילד. עכשיו החלקת מחוקק, כאן הוא אומר המשנה למלך, שהחלקת מחוקק הסתפק בזה. בראשית שנתאמר, אם קיים פריה ורבייה ואם יקרה בנו. ואין ספק, זה לא נעשה לבעלה. עכשיו יש עוד שאלה פה. יש כאן בעיה גדולה מאוד מאוד בעולם, שהשם יצילנו, שהרבנים צעקו מזה וצבחו על זה, שיש אדם שאין לו ילדים, והאישה רוצה ילדים. מה היא עושה? היא הולכת לרופא, והרופא הזה לוקח זרע, ומזריק לה מאיש אחר. השאלה זה ממזר או אינו ממזר? שאלה בזה. הרי במסתמר אומר הוא ממזר, אבל דבריו דברים בטלים. זה לא נכון, זה לא ממזר. הממזר בא כתוצאה מביאת איסור. וכאן הוא מביא בפירוש, הנה ירמיה הלך עם ביתו, בן סירה לעולם לא היה ממזר. וגם הוא אומר דבר יותר יפה, הנה אני קורא לכם, בהגעות סמק מרבנו פרץ, והביאו הבית חדש, שרגע סימן קוף צדיקי סעיף אי. תכתבו את זה. סימן קוף צדיקי סעיף אי, וגם הוא בא בשולחן ערוך. אישה נידה יכולה לשכב על סדיני בעלה ונזהרות מסדינים ששכב עליהם איש אחר, פן תתעבר משכבת זרע של אחר והמי נחוי מדמי בנידתה, המשווה של בעלה, והיא אבלת בן הנידה, והשיב כיוון דאין כאן ביאת איסור אבלת קשה לגמרי. אין בעיה של נידה. עכשיו, אתה נותן לרופא את הזרע, והרופא מזריק את זה לאישה בזמן נידתה, ואין בזה בעיה של נידה. כך הוא מביא מפורש, אני קורא לכם את זה, שעל הסדינים של בעלה יכולה להיות, אבל לא של אחר. למה? פן תתעבר, והוא בנו. אין בזה שום בעיה. הבן נקרא בנו. אפילו שהחלקת מחוקק מסתפק בזה. אבל להלכה אנחנו עושים את זה היום יום יום. יום יום את השאלה הזאת, שהרבה הרבה אלפים אלפים של אנשים חרדים, דתיים, תלמידי חכמים, שהרופא אומר שהיא צריכה להתעבר ביום פלוני אלמוני. היו גם כמה רבנים שרמזו שיכול להיות שהגזרה של רבנו, של רבי זרה, אולי במקרה כזה להקל ושתשמור רק את הדין כמו שהיו נוהגים בזמן המשנה. בזמן המשנה היו שומרים כן דין התורה. בזמן המשנה התקין רבי לעם שבשדות שאם אישה ראתה יום אחד תשמור שבעה, ראתה שתי ימים תשמור שבעה והוא, ראתה שלושה ימים צריך שלושה נקיים. למה? אולי הם יטעו שבאמת היא זווה. רואים שהתלמידי חכמים תמיד שברו רק שבעה ימים. הווה אומר, אם האישה רואה יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, תוסיף יומיים. רואה שישי, תוסיף עוד יום. רואה גם שבת, אם לערב פסקה, תטבול, זה דין התורה. היא ראתה יום אחד, שבעה ימים. ראתה שני ימים, ביחד. אז יש רבנים שרצו לומר את זה, אבל הם אומרים את זה, שהביאו את השאלה לרב משה פיינסטיין, מעניין מאוד. כדאי לדבר אולי עם החתן שלו, מה הוא אמר. הוא אומר, אני לא רוצה לדבר על זה. למה שרב אחד אומר לו, אומר, אפילו שיש לי צדדים. מה הצדדים הוא לא אומר. רק הוא אומר, שמה אתה אומר, זה איסור דרבנן? יש איסורי דרבנן שהעמידו במקום תורה. הראיה, ערל, תגידו, ערל, הזעה ואיזמיל. מה זה ערל, הזעה ואיזמיל? יודעים? למשל, כל הפורש מן העורלה כפורש מן הקרבר. אז אם האדם מלו אותו, יש לו דין של תמה. הוא לא באמת לא תמה, אבל מגיע קורבן פסח. אז מה? מה לעשות? יאכל קורבן פסח או לא יאכל? לא יאכל. למה? חכמים אמרו שהערל צריך לספור שבעה ימים, פורש מן הקבר. הזעה אותו דבר. אם צריכים לעזות עליו ביום שבת כדי לתאר אותו, שיביא קורבן פסח, יזו או לא יזו? לא יזו. או איזמל, צריכים למול את הילד, והאיזמל הזה נמצא במקום שיסוד דרבנן. נביא או לא נביא? לא נביא. אז מביא דוגמה שלא תמיד ביסורי דרבנן הקלו, ואולי גם בזה לא הקלו, אבל הוא לא אומר את דעתו. אומר, זה השאלה הזאת באה לי הרבה פעמים לי, והרב הנקין, כך הוא כותב, שהשאלה הזאת לפנינו. אבל עכשיו יש את הרב עובדיה גם שאלו אותו, תרשמו לכם את התשובה. זה ביביע אומר, חלק ב', אבן העזר, סימן א'. הוא כותב ששאל אותו הרב של פנמה, עליו השלום, הרב לוי, ציון לוי, פנה אליו בשאלה הזאת. ושאל אותו, מה לעשות? אז הוא אמר לו, אין בעיה, תיקח את הזרע ותשים את זה בצנצנת. ואת הזרע הזה יכניסו את זה לרחם של האישה, אפילו בנידתה. ואתה מקיים מצוות פריה ורבייה. אם כן, החלקת מחוקק שהיה לו ספק, זה בנו, לא צריך שיהיה ממש ביאה, מצפיק שיהיה זרעו. עכשיו אנחנו באים בשאלה חמורה אחרת. ילד שנולד מזרע של אחר, חס ושלום, האישה אשת איש, כמו שפיינשטיין אומר שהוא לא ממזר, מביא ראיה מפה, שבאמת ילד, האיסור של הממזרות נובע מביאת איסור. עכשיו אגיד לכם חידוש יותר גדול. לקחו זרע מאדם ממזר ושמו את זה לאישה, ילד ממזר או כשר?
לא היה
ביה. הוא אומר, אפילו הזרע שלו שהוא פסול, אפילו שהזרע של הממזר, זה מתאר, יכולים ממזרים להתאר לפי דבריו. למה צריכים לקנות שפחה? יעשו את זה בצורה הזאת. הוא אומר שלפי דעתו זה דעה קיצונית, הרבה נגדו, הרבה הרבה מהפוסקים לא הסכימו איתו. גם על הדעה הזאת שהילד לא ממזר, הרב ציץ אליעזר, זה צדיק לברכה, הוא כותב בספרו את השאלה הזאת, ואומר, חס ושלום לעשות את זה, ויש ספק בממזרות, כך הוא כותב. אני חושב שהרב קצת הפריז על המידה, זה לא ספק בממזרות. ועוד מוסיף רב משה פיינשטיין ואומר, בדרך כלל אלה שעושים את זה, הם גויים. ובגויים אין חשש של ממזרות, אפילו יש את איש. אפילו יש את אישן זינתה עם גוי, הבן שלה כשר. הלכה עם יהודי הוא ממזר. הלכה עם גוי, הוא כשר. כשר למאדרין, כך כותב הרב עובדיה. שביעת גוי מפקיע ממנו את היחוס לעם ישראל. ולכן אם יש את איש, הלכה עם גוי, והביא הילד, הילד כשר. לא ממזר, כן? זה, דבר, זה, זה שולחן ערוך מפורש. סברה מפורשת, שולחן ערוך מפורש. אפילו יש את איש. אבל כאן השאלה, אם זה מגוי בא, אז אין בזה שום בעיה של ממזרות. אתם מבינים? אם כותב רב משה פיינשטיין, בדרך כלל זה בא מגויים. מה הם עושים? אני פעם דיברתי עם רופא שעוסק בזה. הוא אומר, אנחנו מאוד מקפידים שזה לא יהיה סתם לקחת. הולכים לאוניברסיטאות, משלמים לכל מיני סטודנטים כסף הרבה, שיתנו לנו את הזרע ובודקים שבמשפחה לא יהיו חולים ולא יהיה בלבולים ולא יהיה כך. אבל על כל פנים, זה גויים עושים את הדברים האלה. ממילא, גם לפי שיטת המחמירים שאומרים שיש בזה עניין של פסול, הם יודעו שבגויים זה לא נקרא ממזר, ועם הזרע של גוי זה ודאי שזה לא ממזר. אבל השאלה, לעשות או לא לעשות? לא לעשות. לא לעשות דבר כזה. כולם מסכימים שלא לעשות. אם עשו, הילד הוא לא ממזר. עכשיו אני אספר לכם סיפור מעניין. פעם אחת, אישה אחת של בעלה לא יכלה וילדים, והיא באה אליי ואמרה, אני רוצה לעשות גט. אמרתי לה, למה? אמרתי, אני אחזור לבעלי. אני רוצה, כשאני עושה את המעשה הזה, שימו לב, כשאני עושה את המעשה הזה, שלא יהיה שום פיקפוק בילד שלי. לא, תשאיר בו שום שאלה. והיא עשתה את הדבר הזה, ואחר כך התחתנה שוב איתו, עם בעלה. אחרי שעשתה את זה, אומרת שעכשיו אין פיקפוק בזה. יש עניין של המתנה, שלושה חודשים, יש כל מיני בעיות אחרות. אבל מבחינת בעיית של הילד, אין בזה בעיה. וזה היה סיפור שאני מכיר אותו. עכשיו יש לנו שאלה חדשה, שאלה מאוד מאוד עמוקה, ואני עכשיו אספר לכם סיפור. תשמע, אני אתן לכם בסוף זמן, 5 דקות. אספר לכם סיפור. לפני כשנה, אולי שנה וחצי, בא אליי לבית דין יהודי אחד, ואומר, ואבא של אשתו שנפטרה. והסיפור הוא כך. היה זוג שמאוד היה אוהב וחי טוב, והאישה קיבלה שלא נדע את מחלת הקנצר, את הסרטן. והאישה הייתה חולה מאוד, ושאבו ממנה ביציות. והיא מתה. עכשיו, הבעל מרוב שהיה אוהב את אשתו, אחרי שנה, הוא לקח את הזרע שלו ואת הביצית של אשתו, והוא עשו מזה עובר קטן, והוא מצא אישה גויה שהסכימה לקבל את הרחם שלה לגדל את הילד הזה בבטן, ונולד לו ילד אחרי שאשתו מתה שנה, שנתיים אולי. אשתי, אחר כך אחותי סיפרה לי שהיה מפורסם בארץ הסיפור הזה. אז הוא בא אליי עם הילד, בא עם הילד ואבא של האישה, כן? ורצה לעשות ברית מילה ולעשות את כל ההלכות. אמרתי, תשמע, יש לך חייב גיור. עכשיו אני אדבר על הנושא הזה. אחות ואני מכוח ספק הוא צריך גיור. אז מלנו אותו, על אוגר קטן מטבילים אותו על דעת בית דין. אז האבא מתחייב, תקיעת כף, בהרמת ידו לעליון ליד הספר תורה, אני מתחייב לגדל את הילד הזה בדרך התורה, ולחנך אותו בדרך התורה, כמו שעושים אדפט. ככה צריכים לעשות, אדפט נכון. אין בעיה לקחת אדפט אם ההורים ישמרו את הילד, ישמרו אותו שילך בדרך התורה, אז אין בעיה בזה. תגידו את לשון הגמרא במסכת כתובות, גר קטן, מטבילים אותו על דעת בית דין, כיוון שדעת בית דין רואים שזה נוח לו. מה זה נוח לו? מה זה זכין לאדם שלו בפניו? תגידו אתם, שהילד ישמור יהיה יהודי. ודאי שזה זכות גדולה להיות יהודי. אז ממילא זכין לאדם שלו בפניו, ואנחנו מגיירים את הילד הקטן הזה על דעת שאביו ואמו, המאמצים שלו, יוליכו אותו בדרך התורה. ככה עשינו, מלנו אותו, והוא אמר, יש לי רב בארץ שמאוד זה, והוא הלך לארץ והמשיך את הגירות, צריכים להטביל אותו. את המילה אנחנו עשינו, וקיבל עליו, והמשיך את התהליך בארץ ישראל. עכשיו, כאן יש לנו את השאלה הזאת. האם זה נקרא בנו או לא נקרא בנו? שאלה ראשונה. הוא יקבל את כל הגנטיקה, את כל הגנטיקה של האבא והאמא האמיתיים שלו. זאת אומרת, מהביצית ומהזרע והם יעשו בדיקת DNA, זה יהיה אבא ואמא. אין שאלה. אמא שילדה ילד אחרי שנתיים שמתה. סיפור מעניין. שנתיים היא נפטרה, ועכשיו נולד להם ילד, לאישה הזאת. אבא שלה היה מאוד שמח, אני לא אשכח איך הוא היה בוכה ומתלהב. ואמר לי, אז עלה לנו הרבה כסף, הם מישראל מסכנים. אמרו שזה עלה לנו הרבה הרבה כסף. אמרתי להם, מה, כל כך הגויה לקחה? אומר, לא, הגויה לא לקחה הרבה. אבל כל האורחי דינים וכל התהליכים וכל כל הדבר הזה עלה לנו 100,000 דולר, כך הוא אמר, קרוב ל-100,000 דולר. טוב, עכשיו נמשיך בשאלה שלנו הבאה. השאלה הבאה, האם הילד הזה נקרא קיים פריה ורבייה או לא קיים פריה ורבייה? אני הבאתי לכם את הגמרא הזאת. בואו נראה, בואו נקרא כאן בגמרא בעמוד ראשון במסכת סוטה. תראו את הגמרא. כתוב בגמרא כך. ילדה ששיבחה, אמר רבי אבו, ילדה ששיבחה בזקנה, ראיתם את זה? באמצע. ואמר רבי אבו, עשתם את זה? באמצע.
The first word on the line is Rabbi Abu.
כן. ואמר רבי אבו, ילדה שסיבחה בזקנה, בטלה ילדה בזקנה, ואין בה דין עורלה. עכשיו רואים דבר מעניין מאוד. יש לנו עץ, שהעץ הזה, הוא עבר עליו שני שנות עורלה, הוא קשר, הפירות שלו כבר קשרים. ויש לנו עץ אחר, שלא עבר עליו שנות עורלה. נגיד שנה ראשונה. עכשיו לקחתי מפה ענף והכנסתי אותו של האורלה, ילדה פירושו אורלה, הכנסתי אותו בעת שאין בו אורלה. ועכשיו, אם היו לו פירות זה אסור, כך כותב הרמב״ם. אבל אם לא היו לו פירות ויצאו פירות אחרי זה, לא היה שום פרי, ואחרי שנה יצאו פירות, העץ, הילדה, זה עוד לא עבר עליו 3 שנים, עכשיו זה שנה שנייה. והזקנה כבר 10 שנים חיה, אין שום בעיה. מותרים הפירות או אסורים הפירות? מה אתם מבינים מהגמרא? מותרים. בטלה. עכשיו ברגע שאתה שותל, מה אתה לוקח? ביצית, זה כלום. זה דבר שבמיקרוסקופ אתם רואים את זה. ואתה לוקח ושותל את זה באישה. זה נקרא שלה או לא נקרא שלה? מה אתם רואים מהגמרא הזאת? נקרא שלה. זאת אומרת, מי קובע כאן שזה ילד שלה? המציאות. שזה נשתל בגופה, זה נהיה גופה. עכשיו בואו תראו עוד גמרא, תהפכו דף. יש לנו גמרא מאוד יפה כאן. תסתכלו למטה. כתוב ככה. הייתה הורתן שלא בקדושה, ולתן בקדושה. לא חולצים, ולא, אבל חייבים משום אשת אח. שימו לב כאן, אדם, אישה גויה, שנתעברה מגוי, גויה, הורתן שלו בקדושה. ועכשיו היא בחודש החמישי, השישי, היא באה וטובלת. הילדים שלה נחשב שהם טובלים. הם יהודים או גרים? מה הם נחשבים? למה? שהלידה הייתה, אז הם נקראים אחים או לא אחים? אם הם היו נקראים גרים, מה המצב שלהם? היה מותר אחד בשני, נכון? אתה אומר, לא, חייבים, זה מהתורה, הורגים אותה, חייבים על זה חיוב קרת. זאת אומרת, אם הילד נולד עם אחיו, תאומים, שבשעה שהם נתעברו, הייתה גויה, וממילא הם נקראים שירתם שלו בקדושה. בשעה שנולד, אז מה קובע כאן את האחדות? מה קובע שזה ילד? הלידה, נכון? אז רואים שהלידה היא הקובעת. אז לפי זה, הילד הזה שהוא היה אצל גויה, הוא נחשב גוי. עכשיו מה יהיה? להפך, עכשיו עושים דבר הפוך. עכשיו תקשיבו טוב מה שיש לנו היום. יש נשים שלא יכולות להביא בנים, מה הן עושות? הנשים שלא יכולות להביא בנים, הן הולכות לרופא, הוא לוקח ביצית מבחורה צעירה, ואת הביצית הזאת הוא מפרה אותה עם הזרע של בעלה ומכניס את זה לאישה עצמה. יש לה רחם בריא אבל אין לה ביציות יותר, והאישה הזאת היא מתנפחת ויולדת בשעה טובה ומוצלחת אחרי 9 חודשים. תשעה חודשים בדיוק. זה נקרא בנה או לא נקרא בנה? מבחינה גנטית, זה הבן של הביצית השנייה. לא ימצאו שום סימן גנטי באישה הזאת, בבן הזאת. זה בעלה, זה בעל זה שהזרע שלו, הוא אבא. האם במקרה הזה שאנחנו דנים בו, זה נקרא באמת בנה?
כן, בנה.
ראיה מפורשת. שהלידה היא הקובעת. לא משנה מה שמתרחש, והיום אתם יודעים כמה יש כאלה? בישראל ובאמריקה אצל החרדים, עשרות אלפים. היום כמעט שאין כבר נשים אחרות. פותרים להם את הבעיה בצורה כזו. לוקחים ביצית, הבנתם מה שעושים? לוקחים ביצית מאישה צעירה, שהביציות שלה טובות, מפרים את הביצית הזאת עם הזרע של בעלה, ומכניסים את זה לבטן שלה, לרחם שלה, והיא הולדת. אישה כאילו רגילה, וזה לא שלה בכלל. היא הייתה כמו שמור, אני אתן לכם את הדוגמה הקודמת, אבל כאן זה בהפוך. שם אמרנו שאת הביצית של היהודיה שמו ברחם של הגויה. וכאן זה בדיוק הפוך, את הביצית של הגויה שמו ברחם של היהודיה. עכשיו יש עוד בעיה כאן. האם, למשל, אחותה מוכנה לתרום לה ביציות? האם הביציות האלה שאחותה תורמת לה, איסור, יש בזה איסור או לא? אנחנו אמרנו שיצירת האיסור, אם שמתם לב עכשיו, זה מה זה? מתי זה נקרא איסור? מה שאמרתי לכם עכשיו. זה מעשה הביאה, נכון? אבל אם אין ביאה, אין איסור. כמו ראינו ראיה, בין סירה, נכון? הרבה סיפורים. זאת אומרת שבמקרה כזה אין כאן איסור. אבל השאלה, איך דנים בילד הזה? איך אנחנו דנים את הילד הזה? האם הילד הזה מבחינה שילדה אותו זה שאלה? כן, זה שאלה. זה הדעה שלי. יש מחלוקת גדולה היום בין הרבנים. יש אש וגופרית בדבר הזה. יש רבנים שאומרים שהילד צריך לעשות לו גירות, כיוון שהביצית זה של אישה גויה. אז בסדר, ילדה אותו, אבל זה לא בן שלה. אז צריכים לגייר אותו. יש אומרים, לא, למה אתה מדבר דבר כזה? ברגע שילדה. עכשיו תראו דבר מעניין.
זה מה המפורש.
כן, שהולכים לפי הלידה, נכון?
כן.
זאת אומרת שאפילו שהילד התגייר שהוא היה בבטן אמו, הוא לא נקרא גר בגלל שהוא נולד שיהודי. הגברה אומרת איך מועילה התבילה של האמא לילד, איך זה מועילה. יש אומרים עובר ירח אמו, יש אומרים דבר יותר טוב, שהיינו ריבותיו אז אין חציצה, כאילו טבע לילד, זה גמרא ביבמות. התבילה ביחד, התבילה של, של האמא, זה תבילה של הילד. אז למה הוא לא נקרא גר? למה הוא לא נקרא גר? כיוון שהלידה הייתה כשיהודיה. ילדה אותו כשיהודיה, אז הילד נחשב עכשיו יהודי. עכשיו תפתחו עוד דבר מעניין מאוד, מה שאומר יונתן בן עוזיאל. זה פצצה גדולה. יונתן בן עוזיאל אומר דבר מעניין. תקראו את יונתן בן עוזיאל. הוא אומר שרחל בבטן שלה הייתה דינה. ולאה בבטן שלה היה יוסף. ואמרה, איך זה שלאחותי לא יהיה לה שבטים? מה, לא יהיה לה שבטים? אז התהפכו הילדים, ככה אומר. הילד של לאה, הילדה של לאה, שהיה לה יוסף, הלכה לרחל, והילדה של רחל, שקראו לה דינה, הלכה ללאה. אז מה נקרא יוסף? בן של מי? בן של רחל. אפילו, תקראו את זה, אפילו שתקראו את יונתן בן עוזיאל הזה, זה מעניין, אני קורא לכם אותו. ובתר כן התייליד ורד וקראת שמה דינה, ארום, אמרה, דן הוא מן קודם השם דיון למיני פלגות שבטייה. ברע מן רחל אחותי יפקון טרן שבטים, איכמה, דנפקו מן חדה מן המתה, מה תהיה כמו שפחה? אפילו לא. ושמיע, תסתכלו טוב, תסתכלו, ושמיע מן קודם השם, השם קיבל את התפילה, דלאה, והתחלפו עובריו במעון. הילדים הלכו, זה הלך כמובן בדרך נס. אז מה רואים? מה קובע פה שזה ילד? הלידה קובע. זה ראיה מאוד, אומרים שאין לומדים מהאגדה. טוב, אבל אם יונתן בן עוזיאל אומר דבר כזה, על כל פנים למדנו עכשיו הלכה חשובה. יש לנו ראיות אחרות גם כן, שהלידה באמת היא הקובעת. ולכן, הילד הזה, ברגע שהוא נולד מהאישה הזאת, הוא נחשב בנה. עכשיו שמעתי סיפור מעניין, שפעם מישהו היה באיזה ברית והזמינו את הרב מרדכי אליהו שיהיה סנדק. הוא היה כאן בישיבה, היה, והיה ידיד שלנו, היה מאוד, אדם מאוד עממי ומתנהג עם כולם בסבר פנים יפות, כמו חבר שלנו היה. הוא היה גדול הדור, מקובל גדול, אבל היה לו לב של חבר. תמיד היה בא ויושב, הוא היה בישיבה כמה פעמים, נתן שיעורים. אז הרב מרדכי אליהו הלך להיות סנדק, ומישהו לחש לו באוזנו ואומר לו, רבי, הילד הזה בכלל בא מבצית של גויה. עשה לו ככה, ישב וקיבל אותו בשמחה וסנדקות. הוא גם הבין, אני לא דיברתי איתו אישית על הנושא הזה, אבל הוא גם הבין, כמו יונתן בן עוזיאל, שהלידה היא הקובעת. ומאחר והאישה היהודיה ילדה את הילד, אז ממילא הוא יהודי. חלק מהרבנים אומרים שבאמת יש כאן בעיה עם הילד הזה. יש בעיה עם הילד הזה, מאחר והביצית היא גויה, הוא צריך אולי לעבור תהליך של גר קטן. אז הם יעשו את זה, מה הבעיה? מה הבעיה? ימולו אותו, יטבילו אותו במים. זה לא בעיה, יעשו אותו גר קטן. טוב. אני הייתי אומר, כמו שעשינו לסיפור הזה, מלנו אותו כגר, שם היה הפוך. סיפרתי לכם את הסיפור. שהביצית של האישה האמיתית, והזרע של בעלה, השתילו את זה בגויה. שם זה בדיוק הפוך. לכאורה, הילד הוא גוי, נכון? האישה גויה ילדה את זה, לכאורה. אז אנחנו עשינו לו תהליך של גיור, מלנו אותו לשם יהדות, והיינו שלושה רבנים שם, גר קטן מטבילים אותו על דעת בדין, אמרתי לו על ההטבלת, חכו, אמרה לו, אנחנו נהיה בארץ, הרב שלנו כבר יטביל אותו. עכשיו יש לנו כמה בעיות בעניינים של פריה וריביה. דבר ראשון, צריכים לדעת שיש בעיה גדולה שמוצאים זרע בידיים. אז היו מהרבנים גדולים שאמרו שלפעמים צריך זרע מהבעל או לבדוק או משהו דומה, זה בעיה גדולה. הגמרא אומרת לא תנאף, שזה איסור לא תנאף, הגמרא במסכת נידה, לא תנאף בין ביד ובין ברגל. אז האם מותר לעשות כדי להביא ילדים? היו רבנים גדולים שעשו את זה. אבל יש רמב"ם מאוד מעניין במסכת סנהדרין, שהוא אומר שכל העניין הזה של הוצאת זרע לבטלה משמע מדבריו שכל הגמרות האלה היה להפחיד ולאיים, כך הוא כותב. ואם יש לכם כאן סנהדרין, תראו את זה בפרק שביעי, באמצע שלו, חתיכה גדולה של פירוש המשניות, אומר וירבו לאיים ולהפחיד, אבל אין בזה לא מלכות ולא שום דבר. הוא כותב בהרהור וכל הדברים האלה. משמע מדברי הרמב"ם, שאולי אפילו האיסור הזה זה רק איסור של הפחדה, לא באמת שמה שכתוב בגמרא, שזה לא תנאף כפשוטו. אומרים ששאלו את הרוגות שובר, והוא אמר שזה כפשוטו הגמרא, לא תנאף, יש בזה איסור לא תנאף, איסור דאורייתא. מדברי הרמב״ם לא משמע כך. כל המושג הזה של זרע לבטלה זה רק עניין של לאיים ולהפחיד. כמובן שיש הרבה חולקים עליו. יש הרבה מהראשונים שאומרים שזה איסור חמור, זה איסור דאורייתא, וחייבים על זה. אבל על כל פנים, במקרה הזה שזה לא לבטלה, זה לצורך. אז היו כאלה רבנים שאמרו שאדם ילך עם אשתו בבקשה כזאת, שהזרע יהיה באיזה מקום. כמו לשים איזה תרתיק על זה, משהו שהזרע לא ילך לבטלה, שהרופא יכול לבדוק, אבל לא לעשות השחתה ביד, כיוון שזה איסור דאורייתא. הרבה רבנים כך פסקו. שיקח איזה מין גומי ישים שם, שהזרע יישאר ומזה יבדקו, אבל לא שאדם יוציא בידיו זרע לבטלה, זה איסור חמור. ככה מהרבה מהרבנים מהפוסקים אמרו את זה. והיו מהרבנים שאמרו, כיוון שזה למטרה, אז זה לא נקרא. כל פנים, הרב עובדיה יוסף, שהוא הרב הגדול של הספרדים, וגם חלק גדול מהאשכנזים מקבלים אותו כפוסק, הוא אומר באבן העזר, כי זה לא נקרא זרע לבטלה. כיוון שהמטרה היא להביא ילדים, אז זה לא נקרא זרע לבטלה. אז ככה עושים. אז היום הלכה למעשה, וזה נקרא בנו, בואו נסכם את השיעור, כבר אני רואה שיורדים עוד מעט למטה, שהילד הזה באמת מבחינת ההלכה נקרא בנו, וזה כתב מכל מיני מעריל וכל מיני מקורות. יש לכם את המקור הגדול, אתם יכולים להסתכל במשנה למלך, תרשמו לכם את המקור שהוא מדבר בזה. במשנה למלך, הלכות אישות, פרק ט"ו, הלכה ד'. הוא מדבר, אם אישה יכולה להתעבר באמבטי, זאת אומרת, אמבטי זה כמו זריקה, אותו דבר הוא מדבר בשאלה הזאת בעריכות. אז נסכם את השיעור, זה נקרא בנו, מי שבא לזרע נקרא בנו. יש לך נקודה שנייה, שאם האישה קלטה את הילד במאה, זה גם כן נקרא בנה. אז כאן, אם כן, בעל הזרע, וגם הבציץ, אפילו שהיא של גויה, ברגע ששתלתם את זה באישה, זה בנה. אבל מי שרוצה להיות טוב ואל תקררה להיעדר את כל ההידורים שבעולם, יכול שיוולד הילד או הילדה להטביל אותם, יעשו את הברית ויטבילו אותם, זה לא בעיה, מורידים אותה במים ומעלים אותה, זה לא בעיה גדולה, רק התנאי הוא, התנאי הגדול, שיחנכו את הילד הזה בדרך התורה. ככה זה היה אצלנו שהוא בא, אמרתי לו לחנך. יש לכם כמה דקות, איזה שאלות, ונסכם את השיעור.
רב, יש שיטה שמגיירים מישהו, זה גם נחשב.
שמה זה נחשב?
מישהו שמגייר מישהו אחר, זה גם נחשב.
יפה. ואת הנפש אשר עשו בחרן, אתה צודק, זה פסוק מפורש. מה זה ואת הנפש אשר עשו בחרן? שהיו מגיירים, כך אומר רשי. אז אם אתה מגייר, באמת שרה מגיירת את הנשים ואברהם מגייר את האנשים, זה מעשו את הנפשות. יפה, כן.
התינוק הזה יגיע לגיל
18,
אז צריך להודיע לו.
יהיה לכם כלל, אם הילד הוא גוי גמור, צריך לציין לו 18, 13. והילדה כבר, זה גיל מצווה, צריכים להודיע לו. הגמרא אומרת, יגדילו יכולים למחות.
עכשיו התינוק הזה הוא חצי.
אני חושב שנחלו במאי דעביד אבוהון, אולי אין צורך, יש על זה פתחי תשובה גדול, שאומר שאם האבא וכולם התגיירו, אז נחלו במאי דעביד אבוהון, כיוון שהוא אבא שלו במציאות. הוא מגדל אותו, הוא לוקח אותו, וגם, טוב, אני חושב שיכולים, אתה יודע, זה דבר מאוד עדין, מאוד עדין. פעם הייתי בחתונה, והייתה בחורה שצריכה להתחתן, והיא הייתה מאומצת. הבחור זה היה בחור. ואני אמרתי להם שאני לא בא לחתונה הזאת, אם לעשות אותו גר, הוא לא ידע הילד שהוא מאומץ. והם באו בחור לפניי, הוא יודע שהילד שלנו, ואנחנו אבא ואמא שלו, וזה ושם. תיקחו מישהו אחר, אני לא עושה את החתונה הזאת. זה ילד גוי, מה צריכים להודיע לו? אין לעשות יהודי בעל כורחו. אז בסוף הם הסכימו, ואמרתי לו, תשמע, אבא ואמא שלך זה אבא ואמא, גידלו אותך, זה אותו דבר. אין שום הבדל, אבל תדע לך שלקחו אותך שהיית קטן, אימצו אותך. ואתה צריך לעבור את התהליך, אתה מוכן לקבל את היהדות. הוא אמר, בטח, אני חי עם היהודים, ואני יהודי וכל זה. צריך לקבל עליו. הגדילו יכולים למחות, ככה הגמרא אומר. יש אומרים, תקרא את הפתחי תשובה, מביא עיקולי ופישורי בשאלה הזאת. אבל לפעמים ההורים מאוד מקפידים, שלא רוצים שהילד ידע בכלל שהוא מאומן. זה לא נכון, זה לא דרך נכונה. כן.
הרבה מה שאומרים שזה לא למטרה להוציא את הזרע, אם זה למטרה, כן. אבל זה, למטרה זה רק לשים באישה, או כן. גם כן לבדוק?
יש בזה גם כן שאלה. גם בבדיקה, מה שבדרך כלל עושים, שחלק מזה מקפיאים להשליש לאישה, וחלק בודקים, אז כבר לא היה כאן מטרה לזרע. יהודים שמקפידים, אני אומר, מה שעושים חילונים, אני לא יודע, אבל יהודי מקפיד, אומר שתשמור שחלק יהיה להקפאה, כדי להכניס את זה, להוציא ממנו ילד. כן, עוד איזה שאלה?
על העניין ייבום, שצריכים האחים מן האב, אז אם אחד מהאחים זה מהזה, אז אני כבר...
כתוב שמהאב זה לא האב, האב שלהם, האחים מן האם. מן האב אין להם שום שייכות. האב עיבר אותם כשהיא הייתה גוי שבא עם יהודיה למשל. או גוי שהלך עם גויה. גוי שהלך עם גויה. אין לו שום שייכות. כשהיא מתגיירת, הבנים לא שלו. זה סיפור של איסור גיורה. תראה את הגמרא במסכת... מי למד בבא בתרא דף קמ"ט? יש שם סיפור נורא, שהוא רצה להנחיל את הכסף לבנו, איסור. היה לו רב מרי, היה הבן שלו. ורבה אמר, לא, הכסף הוא שלי, אני אזכה בנחלה של הגר. אז הוא אמר, איך הוא יזכה בזה? שאלו, איך הוא יזכה בכסף? הוא לא יכול לזכות לו. רואים, הוא לא אביו. מבחינת ההלכה, הוא לא אביו. איסור לא היה אביו של רב מרי. אבל הוא אהב אותו כבנו, רצה לתת לו את הרכוש. מבחינה גנטית, הוא אבא שלו. אבל מבחינה הלכתית הוא לא אבא שלו. אז אם אדם הלך עם איש ואישה גויים שהתגיירו שניהם, הילד שהיה הורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה, הילד הזה רק שייך לאם. כיוון שילדה אותו יהודיה, אז הוא נקרא אח. אבל מאב אין להם שום שייכות. כן.
אם יש בעיה של פסול, אם מישהו בן
דם... כתוב שמותר, ככה הרב עובדיה פסק, שאפילו בזמן נידתה אפשר להזריק לה, זה לא בן הנידה. כיוון שבין הנידה זה תלוי בביאה, אם אין כאן ביאת איסור, כן, בזמן תפילת ערבית. היה מאוד נעים ומאוד נורש.
נעים, תודה.
had the parents say that it was bracha for the kid.
Also miss bracha.
If you got bracha's Krishna.
Give me my shot.